ברוכים הבאים לשחר עם שחר, שיחות על מציאות ואמונה, הוגים, ספרים והממשי ממש. בסדרה הנוכחית, תחת הכותרת מן המרחב אל הקו, נתמקד בהגות ובאידיאולוגיה של ישיבות הקו, ובעיקר בהגותם של הרב צבי יהודה קוק, הרב צבי טאו והרב יוסף קלנר. מן המרחב אל הקו, איך צומצמה שיטתו של הרב קוק רק לאותם אספקטים בתורתו שניתן להשיק אותם אל מסורות קודמות, וכל הצד הרדיקלי ננטש מן המרחבים אל הקו. והפעם נעסוק בדרשתו של הרב צבי טאו מיום 11 במרץ 2019 בנושא המצב הכללי במדינה. אם כך, היום אנחנו נעסוק במאמרו של הרב טאו, אל יבוא בכל עת אל הקודש, הנכנס ייכנס, ועל המצב הכללי במדינה, שהתפרסם ב-11 למרץ, לפני כשבועיים. וזו סוגיה שהרב טאו עסק בה רבות, ומאוד חשוב לדעתי להסתכל עליה, מפני שאפשר ללמוד הרבה מאוד דברים, גם כרגלנו, בין השיטים מדבריו. אני אעבור פה על הטקסט שאפשר יהיה לראות, מי שרואה את זה במהדורת מסך, מי ששומע את זה כפודקאסט, אני פשוט מדבר על הדברים. אני מסכם פחות או יותר את הפסקאות. הרב טאו מתייחס פה לאיזשהו מאמר הסברתי של הרב קוק, ומתוכו הוא גוזר הדרכות פוליטיות שונות, הדרכות מעשיות שונות לגבי היחס למציאות של מדינת ישראל, גורמים שונים במדינת ישראל, אנחנו נראה בפנים. קודם כל, הוא כמובן מעגן את הדברים בהררי קודש, וזה אחד מהדברים המרכזיים שאנחנו נראה לאורך המאמר, שהוא בעצם לא מתייחס לאפשרות בכלל של בירור מציאות או עקרונות, אלא המציאות מתוארת כמשהו מאיים, בעייתי מאוד, וצריך להיכנס לקודש פנימה. רק מי שיהיה בקודש פנימה הוא ישמר, כמו שהוא כותב בכותרת, הנכנס ייכנס. למעשה, הוא משתמש פה בזוהר לא כדי להסביר, כמו שהרב קוק מסביר, את הפנימיות של הדברים. הרב קוק מסביר מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, והוא משתמש ברעיונות שונים, אלא בסופו של דבר, הרב טאו פה בעצם משתמש בדברים בשביל ליצור או לרקום אידיאולוגיה פוליטית. וטוב, בואו נתחיל להסתכל בפנים. הוא מתחיל להסביר שלכל זמן, לכל עת, לכל כיף חפץ תחת השמיים, עת ללדת, עת למות, עת לטעת, עת לעקור נטוע, עת להרוג, עת לפרוץ. כן, הסיפור, הפרק המפורסם בקהלת, שלכל דבר יש זמן, כל דבר בעיתו, וצריך לדעת איך להתמודד עם כל דבר בזמנו. אבל הרב טאו גוזר מפה משהו אחר, הוא בעצם אומר, לא שיש עת שכל עת יש לה משמעות, אלא יש עיתות שהן בעצם רק מודה. יש עוד חיינה וחיינה דברים מתחלפים, הוא כותב, כמו אופנה, מודה, או תקרא לזה להיט, או תקרא לזה איזה גל, תקופה שכולם עודפים אחרי איזשהו נושא, אחרי איזשהו דבר שהוא קוסם באותו זמן. ואז מדובר פה על משהו שהוא בעצם לכתחילה לא ראוי, משהו אופנתי, בעייתי, גחמתי, והרב טאו עוד יעמיק את הדיבור בסגנון הזה. מה שחשוב זה הנקודה שהוא מעלה פה, לא כל דבר אפשר להשתמש בו בשביל לחזק את הקודש. ומה הוא מתכוון פה? הוא מתכוון לצאת נגד אלה שרוצים למצוא בדברים שמתחדשים בתקופה שלנו איזה שהם נקודות, ניצוצות שבועים שצריך לגאול אותם. כלומר, רעיונות, עקרונות, אולי מתוך מה שהיום האנושות מבררת לעצמה, כל כך הרבה דברים, יש כל כך הרבה מחקרים בהמון תחומים, יש כל כך הרבה אקספרימנטים אנושיים חדשים בכל תחום, הרי נפרצו כל הגדרים הישנים של חברה, של סדר ביולוגי, של סדרים כלכליים, הכל היום נמצא בתהליך של התפתחות חדשנית ונמרצת, ודברים שמעולם לא דמיינו לעצמנו. ופה הרב טאו בעצם מתחיל להגיד שאל תחשבו לעצמכם שאפשר לחלץ מפה דברים טובים, ניצוצות טובים. כי יש רוח של תקופה שזה רק מודה וחולפת ואין בה מן הטוב. וכל בעצם ההרצאה שהוא יעסוק בה כאן זה להראות שאין בה מן הטוב, והוא יחלץ מהרב קוק, האישיות התורנית היותר פתוחה של הדורות הקודמים, הוא יחלץ בעצם תורת קנאות שאומרת כל מה שקורה היום אינו טוב. וצריך לראות את זה, זה באמת נעשה ביד אמן פה. אם כך, הוא אומר את זה בצורה ברורה, אי אפשר לומר על כל מה שמתגלה, שמנצח באיזה זמן, שזוהי ראייה שכך היא דרך השם. וכאן אנחנו בעצם רואים את הליבה של מן המרחב אל הקו. כלומר, במקום שהרב קוק עסק כל הזמן במציאות, וכיצד הקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות, וכיצד יש סימנים לגאולה במציאות, הרב טאו עסוק בדיוק במגמה ההפוכה. כלומר, אל תקראו את המציאות, אל תיתנו בסימנים, אלא דיין למה שעיניו רואות, זאת אומרת, רק תישארו במה שאני מגדיר, והוא עוד מעט יגדיר לנו במידה מסוימת, לא לעומק, את מה שהוא מגדיר התורה, או יותר נכון, בית המדרש. כי הרבה מקיימים תורה, יש כל מיני יהודים, והם לא כולם באשקופה הנכונה של הקו. אז לכן גם פה צריך להסתייג. מה שחשוב פה לראות בפסקה הזאת, שזה ממש דיאמטרית הפוך מגישתו של הרב קוק. וכמובן, הרב טאו יחלץ לנו מי הרב קוק עצמו, איזשהו במקרה הזה, מה מדובר פה, פנקס הדפים או איפשהו, מצא איזה מקום איזוטרי פה, הנה, פנקסי הראייה ד' פנקס הדפים ג', אז הוא מצא בפנקסי הראייה פרשנות שהרב מסביר שם מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, והוא ייתן לה את הגוון הפוליטי שהוא מתכוון לתת, אנחנו נראה את זה בהמשך. על כל פנים, מה שחשוב פה לראות זה שהרב טאו בסופו של דבר מציב תזה הפוכה מהדרך העיקרית של הרב קוק. הוא אומר, אל תסתכלו במציאות, אל תחשבו שיש פה ניצוצות. בוא אני אקרא את מה שהוא אומר. הוא אומר, הטובה שמסתתרת פה והכוונה הטובה שמסתתרת פה, אתם מבינים? ולחייב את זה ולגאול את הניצוץ מידי כל השכנים הרעים שלו, דהיינו כל מה שהגויים מוסיפים על זה, או ניכנס למעמד של הגוי אצלו, או מה שאנשים רחוקים מתורה, מגדילים את זה ומקשרים את זה לדברים שלא ייתכן בכלל. לא ככה. ואז הוא מביא, והרב קוק, אי אפשר לומר על כל מה שמתגלה, שמנצח באיזה זמן, שזוהי ראייה שכך היא דרך השם שצריך ללכת עמו. עכשיו, מה שהרב אמר, הרב הראייה אמר בהקשר המסוים של הפרשנות בין בתהיל לבית שמי, עכשיו הרב טאו משתמש בזה כבעצם עמדה פוליטית שבעצם מלאה איזשהו סוג של תאוב או שנאה, נקרא לזה, לכל ה... איך הוא קורא לזה? ההמונים הרבים, אפילו אינטליגנטים ואקדמיים. כולם נגררים אחריו, כולם משתפים פעולה איתו. ועכשיו רואים בזה את המוטו, הדגל, המילה הגואלת. גם פה יש נקודה, וזו נקודה קריטית שהיא שזורה לכל אורך הדרך. הרעיון היסודי הוא שיש המון, וההמון הוא בור, בער ומוסת, גם אם הוא אינטליגנטי ואקדמי במרכאות, ורק גדולי הדור יודע סוד, במקרה זה הרב טאו עצמו, רק הוא יכול לדעת את הדרך הנכונה ללכת בה. וכל השאר אין להם בעצם בחירה, הם בעצם המון מוסת. ואנחנו נראה את זה לכל אורך השיחה הזאת שלו, שהוא כל הזמן מדבר על בעצם גורמים שמסיתים את ההמון. כאילו יש איזה מין אני יודע, לשון מרקס, לומפן פרולטריאט, כל העולם כולו שאינו דתי ואינו, לא רק לא אינו דתי, אלא אינו השקפתית הולך בקו של הרב טאו, בקו, כל העולם הזה הוא בעצם המון מוסת, אם אנחנו רוצים ללמד עליו זכות. לא על כולם הוא ירצה ללמד זכות, ויש כאלה שהוא לא מלמד עליהם זכות, אלא להפך, איזשהו, הם בעלי מזימה ערמומית להשחית פה את הכל. אבל אנחנו נראה את זה בפנים. על כל פנים, הנקודה היא מאוד חשובה פה, שלמעשה, כל הרעיון המודרני הזה של בחירה חופשית, של בירור עצמי של הדברים, של מקומו של היחיד, כל הדברים האלה הם אינם. אלא יש המון, יש אנשים שלא יודעים, ויש כוחות שמסיתים אותם. והדעות, ההשקפות האלה, האופנות האלה, זה מין מיאזמה כזאת שמסתובבת בעולם, והיא עלולה לנגע אותך. טוב, נראה את זה בפנים. על כל פנים, הוא אומר את זה ככה. בוא נראה פה, הנה. והוא אומר, פשוט יש מי שמרמה את הרבים. היום יש שיטות איך אפשר המונים מסות, אפילו עם שלם, איך אפשר להוליך אותו שולל על ידי שיטות פסיכולוגיות, נכון? זאת אומרת, הרעיון הוא שכל העם בעצם מוסת. יש אנשים רעים, או גורמים רעים, יש איזה רוע, אפילו לא אנשים, זה מין רוע היולי כזה, והוא מסית את ההמון. כמובן שזה מאוד ברור, הגישה האגנוסטית הזאת, התפיסה הזאת של בני האור, בני החושך, מאוד ברורה, והיא עולה פה לכל אורך השיחה הזאת, כשבני האור הם בעצם אלה שיושבים בבית המדרש, תכף נראה את זה יותר בחריפות, ובני החושך הם הרשעים שמסיתים את ההמון, ובאמצע, בתווך, יש בעצם את כל האלה שהם מושפעים. שבעצם הוא לא מדבר עליהם הרבה, הוא רק נאבק בבני החושך שעושים, שמרמים את הציבור. על כל פנים, הוא מביא פה שכשאנחנו, בעצם הוא צריך להתמודד עם הנקודה הקריטית פה, שבעצם אנחנו, הרי אחד היסודות של האמונה, הוא ודאי אמונת הרב קוק, זה ההתגלות האלוהית במציאות, כלומר, שהקדוש ברוך הוא מנהל את הדברים, ולכן יש פה איזשהו משהו שמופיע. והרב קוק היה הראש והראשונים שדיבר על הופעה של דברים חיוביים. להפך, הרב קוק אמר, מכל הדברים השליליים יצאו דברים חיוביים, וראה את הדברים החיוביים, והתייחס למציאות הקונקרטית כסימנים, כן, קץ מגולה וכן הלאה, ופה הרב טאו צריך להתבדל מזה, ולהגיד, רגע, מה, זה לא לילד הזה פיללנו. זאת אומרת, הוא צריך עכשיו לתפוס פה עמדה יותר סאטמרית כזאת, שאומרת שמה פתאום, בית מקדש שלישי ירד משמיים, ואתה לא יכול עכשיו לעשות את זה בדרכים מעשיות, להיכנס למציאות ומהמגפיים בתוך המציאות, לנסות לעשות שינויים בתוך הבוץ של המציאות. סליחה. אז לכן, איך הוא יתבדל מהצורך שלנו, לראות את תביעות האצבעות החיוביות של הקדוש ברוך הוא בכל מה שקורה, אז הוא אומר, קודם כל צריך של ההבחנה, בדיקה מכל הכיוונים, מכל הצדדים, בדיקה לעומק, בדיקה מאיפה זה בא, בדיקה לאן זה מוביל, בדיקה מה התוצאות ומה יצא מזה. למעשה, הוא צודק, אנחנו בדיוק עושים את זה פה לגבי תורתו של הרב טאו. מאיפה זה בא? הם כנראה מגרמניה ומהאסכולות למיניהם של הרומנטיסיזם הגרמני, השפעות הגיליאניות, השפעות קנטיאניות, אנחנו נראה את זה בהמשך. בדיקה לאן זה מוביל? מה התוצאות? מה יצא מזה? פה זו שאלה באמת מורכבת, כי יש להפריד בין הרב, הרב טאו שמוביל מגמה מסוימת, לבין הציבור שלו, שלא תמיד חי על פי העיקרים, אבל שזה מנצנץ לו ככה, כמו איזה שמש שחורה. ואולי אם ניתן משל, כן, גם לאפיפיור יש מיליארד מאמינים שלא בדיוק הולכים בדרכו, כן? הוא נגד אמצעי מניעה, הם כולם לוקחים אמצעי מניעה, וכן הלאה. אז זה שיש לפעמים ציבור מושפע מדמות, והוא לוקח אותה למקומות אחרים ממה שהדמות הייתה רוצה. וזה אנחנו גם נראה בשיחות שלנו על ובר, על האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם, איך דבר שונה צומח מדבר אחר, צומח מהכוונה, כוונת המחבר. על כל פנים, מה כוונת המחבר פה? מה כוונת הרב טאו? הוא אומר שאתה לא יכול להתייחס, להגיד כל דבר במציאות זה הוא טוב, אלא אם תבחן תחילה. אוקיי, יפה, אז בוא נגיד, הנה, יפה, נאה, הרי זה דור, אנחנו בדור שכל אחד באמת נקרא לבחון תחילה, אנחנו נקראים להיות חופשיים ובחיריים, ולבחון את המציאות העומדת בפנינו, ומתוך זה לבחור את הנכון, את הראוי. אבל לא, כי פה נכנסת ההבחנה בין המון, שטוף המוח, לבין מביני הדבר. אם כך, מי יעשה את ההבחנה? ההבחנה הזאת תעשה על ידי מי שמסוגל להבחין. מי מסוגל להבחין? אנשים בעלי תבונה, בעלי עצה, בעלי מבט למרחוק. מי הם האנשים האלה? די לחכימה. והם לא אנשים מצומצמים, שחושבים רק על הרגע ועל ההווה ועל הברק החיצוני. מה שכל כך קוסם וכל כך שווה את הלבבות. טוב, מהו הברק החיצוני? מה שובב וקוסם את הלבבות? האם החירות? האם המדע? האם החשיבה הפתוחה? האם השינויים הרדיקליים במציאות? לא, אנחנו נראה שגם פה יש לרב טאו תזה מאוד ברורה, יש לו כיוון מאוד ברור, והכיוון הזה עסוק בעיקר במיניות. אנחנו נראה את זה בהמשך. על כל פנים, שוב, ההבחנה של ההמון והקונושנטי, בעלי הידע, בעלי הגנוזיס, ורק הבדיקה, רק אלה, רק אותם אנשים, וכמובן, מדובר ברב טאו עצמו, מסוגלים להבחין. ואז עם המסקנה, וזו המסקנה שלו בעצם, שאחרי הבחינה הזאת, התברר שמדובר שזה נגד דרך השם היסודית. נגד היסוד, היסוד הכללי אולי, נגד תיקון היסוד. זאת אומרת, פה כבר נכנסים לנושא של המין, של העיסוק הקבלי במין, שהוא עיסוק ששורז את כל דבריו של הרב טאו פה, והוא באמת מגיע להתבטאויות ששומעיו שם, הוא מתייחס לזה ששומעיו שם, קרסו מרוב בושה לשמוע את הדיבורים שלו, עם הכניסה המאוד, איך נגיד את זה, הסיסית, נלהבת, לחטאים המיניים של גורמים שונים במודרנה, גורמים שונים בכלל, בדור הזה, שמברר ובודק כל מיני דברים, גם הקיצוניות היותר גדולות נמצאות בבירור, אבל שוב, אנחנו לא משאירים, נשאיר חליל את הבירור לאנשים שיחליטו שזה לא מתאים להם, ויגידו, לא רוצה את זה, אני בוחר אחרת, אלא אנחנו, כי הבחירה החופשית איננה, כי יש המון מוסד, ורק גדולי דעה יכולים לדעת. ואז גדולי הדעה האלה יש להם עצה אחרת, כי כל מה שקורה זה עצת בלעם. מה זה עצת בלעם? זה כמובן נתן את העצה המפורסמת שיזנו, בנות מדיין יזנו את ישראל. עכשיו בלעם, עכשיו הרב טאו מעלה בעצם, מפאר את בלעם, היה אינטליגנטי מאוד, חכם, אדם שכתוב עליו שבישראל לא קם באומות העולם קם, כלומר הוא בעל כישרון, זה היה חכם גדול. כלומר, אותם אנשים שמתיימרים להיות חכמים, אבל לא השאירו מבטם אל הגנוזיס, אל תורת הסוד הפנימית של הרב טאו, למעשה הם כולם בלעמים. כלומר, שוב, הקטגוריה, כל הדיון הוא לא מה ראוי, מה לא ראוי. האם הומוסקסואליות זה באמת דרך חיים? האם אמנם זה וייבילי, זה בר קיימה? וזה אקספרימנטים שאנשים עושים, והם גם נופלים. זה לא עולם חדש בנינו פה, זה כל מיני אקספרימנטים קטועים ושבורים, זה אנשים, כמו השיר של שלמה גרוניך שאני אוהב לצטט, אנשים שמתאמצים בתל אביב. כל זה איננו, ואנחנו בעצם מתייחסים לאנשים כמוסתים, ומוסתים איך? על ידי בלעם, עצת בלעם הרשע. אז כל המחלוקת פה, זה לא מחלוקת, פשוט המדע היא בעצם שאין למעשה זכות בחירה, אלא יש גדולי דור שהם צריכים להראות לך את הדרך. עכשיו יש פה מהלך ארוך שהוא נכנס לכל הנושא הזה שבעצם משמש רקע לדיון הזה, וזה החיבור לתורה. הכל צריך להיות מחובר לתורה כמובן, כי גם כשבוראים אידיאולוגיה חדשה לגמרי, או בוא נגיד מחזרים אידיאולוגיה מכל מיני, יש הרבה שורשים לתורת הרב טאו, שאפשר לראות, גם באידיאולוגיה הגרמנית, רומנטיציזם של המאה ה-19, תורות קנטיאניות, וכמובן תורות גנוסטיות למיניהם, במיוחד, כן, בני האור, בני החושך וכו' וכו'. אבל בסופו של דבר, מה שצריך לעשות, כל המחדשים מאגנים את עצמם בתורה. הדבר המעניין פה, שהוא מאגד את עצמו בתורת הרב קוק. אז כמו שהכותרת פה של הסדרה הזאת, זה מן הקו אל המרחב, מן המרחב אל הקו, כן? לוקחים את המרחבים מרחבים מפתע נפשי ומצמצמים את זה, אנחנו נראה לדבר מאוד מאוד צר, מאוד מאוד עוין את המציאות, שהוא מבוהל מהמציאות ומתאב את המציאות. על כל פנים, הוא פה עוסק אחר כך במהלך שלם, הוויכוח לגבי עניינים של טומאה וטהרה בהסקת זיתים ודריכת ענבים. זאת אומרת, האם יש הבדל בין יין לשמן מבחינת קבלת טומאה, הוויכוח בית הלל לבית שמאי, וכל העניין של טומאה וטהרה, ושוב אנחנו כבר מתקרבים פה לנקודה, כי טומאה וטהרה זה לא מושגים רציונליים, וזה גם מושגים שהם קשורים לעולמו של היחיד, למאבקיו של היחיד בטהרתו למען טהרתו ונגד טומאתו, וכל המישור המיני פה הוא מאוד מאוד חזק בנושא של טומאה וטהרה. ופה הרב טאו יפיק מזה תכף הלכות ציבור, תכף אנחנו נראה איך הוא עושה את זה, זה מאוד מעניין. על כל פנים, יש לו פה מהלך של כמה עמודים, אני מדלג על זה, ואני מגיע לנקודה הקריטית פה, שהיא בסופו של דבר קריאה לאסקטיות, כלומר, לא לסמוח יותר מדי. למה? כי שמחה סתם זה לא שמחה ראויה לישראל, ישראל צריכים לסמוח רק בדבר מצווה. ועכשיו נכנס פה העניין עם הגויים. הגויים הם סתם כל השנה, ככה כותב הרב טאו, אוקיי? אני מצטט אותו עכשיו. הגויים סתם כל השנה, בלי איזשהו סיבה, נעשה מסיבה, נעשה משתה, נתחיל לשתות יין, משתכרים קצת, נהיה שמח, לפעמים ירביצים מכות, לא משנה, בכל אופן השמחה הזאת זה לא. אז קודם כל זה מעניין, כן, הדימוי של הגוי, שיקר איז דה גוי, זה הדימוי הקלאסי, הגלותי, לא משנה שהעולם מלא ועתיר מיליוני גויים שנאבקים ביצריהם, שכל הדתות מלאות אסקטים, שחמישה מיליון הודים לא נוגעים בטיפה המרה, סליחה, חמישה מיליון, הרבה יותר, לא נוגעים בטיפה המרה, שלא לדבר על המוסלמים, ומשתי היין הוא באמת, איך אומרים, הוא שמור לאיזשהו מגזר מאוד מצומצם באירופה, טוב, היום זה כמובן פשוט בכל העולם, השתייה, ויש קבוצות של אלכוהוליסטים אנונימיים. על כל פנים, הדימוי המרכזי פה זה הגוי השיקור. אנחנו מכירים את הדימוי הזה היטב. אבל יהודי נורמלי, עכשיו אני חוזר לרב טאו, אבל יהודי נורמלי שיהודי כשר, אז הוא רק שמח רק שהוא עושה מצוות. אמנם, הרב טאו ממשיך, יש יהודים שחיים ככה, אבל הם כבר חיים כמו גויים. זאת אומרת, יהודי שהוא שמח בלי מצווה, אז הוא חי כמו גוי. יהודי כשר, יהודי ירא שמיים, השמחות שלו הן שמחות סביב מצוות סביב הקודש. כלומר, כבר יש קטגוריות ברורה שיהודי כשר וירא שמיים הוא רק בשמחה של מצווה. עוד מעט אנחנו נראה שהוא מרחיב את הקטגוריה, שזה לא רק יהודי כשר והיהודי השני הוא לא כשר, אלא שהיהודי השני הוא בכלל לא בגדר של עם ישראל האמיתי. אנחנו תכף נראה, אנחנו מחזיק בדרך האחורית את המושג הקתולי המפורסם, ורוס ישראל, עוד מעט נראה את זה. על כל פנים, מבחינת הרב טאו, הכל זה ריקנות של כלום, הקוס עומד במרכז, כביכול כל העולם נוהג בשכרות, כל המוסדות, כל מה שאנשים עושים, הרי האנושות מלאה במאבקים לביסות היצרים שלה. וגם הנושא של שיחוד, מה זה הדבר המרכזי שעומד על האג'נדה של סדר היום, גם אצל הגויים, זה עניינם. נכון, הם נאבקו בזה, נכון, היה מהלך שלם, בתקופת היובש בארצות הברית זה הצמיח את המאפיה. אבל היום בסוף אנחנו נותנים בפני היחיד את הבחירה, ואומרים לו, חביבי, אתה יכול לשתות, אבל זה לא יעשה לך טוב, אז עדיף שלא תשתה, או שתצמצם את השתייה. יש פה בירור, וזה הנקודה פה, שהבירור הוא הופך לאיום. כל המהלך פה זה שלא יהיה בירור. אלא אנחנו כבר יודעים את האמת, ואם אתה מברר, אתה בעצם הולך בהצעתו של בלעם, אתה כבר תהיה גוי, אתה יהיה לך רקנות של כלום, רק הקוס תעמוד במרכז. המהלך פה הוא אנטי-בירורי, אנטי-צמיחתי, אנטי-טעותי. הרי יש זכות לטעות, הרי נכון, יש הרבה דברים לא טובים בעולם המודרני, אבל זכות של האדם לברר מה לא טוב, וכל אחד יש לו את הזכות לברר מה לא טוב לו, וגם לתרבות יש זכות לברר מה לא טוב לה. אתה לא יכול לעקור את זכות הבחירה, את זכות הבירור, אבל הוא עוקר את זה כי הוא לא מאמין בזכות הזאת. כי מבחינתו יש המון מוסת ויש חכמים שהם צריכים, הם יודעים את הדרך. וכל השאר, המון המוסת, הכוס עומד במרכז. טוב, בוא נמשיך. ואז הוא ממשיך עם הוויכוח, יש פה בית הלל, בית שמאי, הוא דן בנושא של אמנם שמחה, שלא יהיה שמחה, אבל מה עם תענוג? אז התענוג כן... כן מותר, לא מותר, מותר להתענג בדבר שאינו של מצווה, או אסור להתענג בדבר שאינו של מצווה. בכל מקרה, המסקנה היא שצריך לצמצם את השמחה ולצמצם את העונג. אני פה סימנתי שהוא אומר, אין זו מדרכה שתורה להכביד על החיים ההמוניים יותר מכדי מסעם. שוב, אז החיים ההמוניים זה הכל המון, אז למי אתה פונה? אתה בעצם כן רוצה להכביד על החיים ההמוניים, אבל אז אתה, איפה פה דרכה של תורה? האם דרכה של תורה זה להפחיד במציאות? טוב, אני ממשיך לקריא מה שהוא אומר. הוא אומר ככה, אלא מפני שכך טבע אדם, להשאיר את זה בדרך טבעית. זה שכך טבע אדם לאהוב לשמוח. הוא אומר את זה עכשיו איפכא מסתברא. הוא מביא את טענתו של הלל, שזה בעצם הטענה שנשמעת לגמרי סבירה, והוא הולך לצאת נגדה. הוא אומר ככה, כך טבע אדם, בוא נשאיר את זה טבעי, כך טבע אדם לאהוב שמחה. כמו שאתה אומר על העונג שזה נורמלי וטבעי, והתורה לא באה להטיל חומות של חסידות וקדושה על המון העם, כלומר, החסידים הם גם מהעונג התבדלו. אבל העם לא נקרא, המון לא נקרא להתבדל מן העונג, רק להתבדל מן השמחה. אז תגיד גם על השמחה ככה, וגם על היין, שזה טבע האדם, ושזה מותר לו. ולאהוב שמחה ושעון הליזי, להמתיק את חייו הריקים כשהוא איש המוני. כלומר, ברור שמי שילך בדרך הנכונה לא ראוי, אבל אולי האיש ההמוני. שוב, אז הנקודה היא כאן, באמת, אני אולי להדגיש, אני שמתי פה הערה, הנקודה הזאת של הדגשת הפער בין המבינים, בין אנשי הגנוזיס, שיודעים את הסוד, את הפנימיות, והם מתבדלים, והם אנשים אסקטיים וסגפניים, לעומת ההמון. וזה משהו שהשתנה רדיקלית אחרי מלחמת העולם השנייה, כי גם שם, כל הקטגוריזציות האלה, המהותניות, חטפו מכה קשה מאוד במלחמת העולם השנייה. אם כך, ברור שיש פה נקודה שמדברת על ההמון. שוב, הנקודה האליטיסטית בין המון ליחיד החופשי בעל הבחירה. שזה בעצם המחלוקת הגדולה שיוצר הרב טאו פה מול המציאות העכשווית. ובכלל, האסכולה של הרב טאו, הרב יוסף קלנר גם מתעסק עם זה הרבה, מאוד מתרפקים על הרעיון הזה של שהיה פעם אליטה, שהאליטה הזאת היא האליטה שיש לה טעם טוב, שהיא מבינה עניין, שהיא יודעת הראוי והלא ראוי, וההמון הלך והשתלט פה על המציאות. הם קוראים הרבה את חוזר אורטגה אי גאסט, הם ספרו מרד ההמונים. שוב, ההמונים מורדים ב, ב, בעצם באליטה שלהם, ולא יודעים את מקומם. וזה דבר שהוא מאוד, באמת הדור שלנו, נותן לכל אדם את ה... את הבחירה, קורא לו לממש את הפוטנציאל שלו באופן הרבה יותר חופשי, הרבה פחות, הרבה פחות תובעני מבחינת, סליחה, הרבה יותר תובעני מבחינת, מבחינת היחיד, שהוא באמת נקרא להכריע ולבחור. טוב, על כל פנים, הרב טאופו מדבר הרבה על הבדל בין עונג, על הבדל בין עונג לבין שמחה, והוא גם אומר הרבה דברים ככה, זורק אמירות קטגוריות שאין להם ביסוס, פשוט ככה הוא אומר שככה זה. הוא אומר למשל, שמחה זו צריך להיות תמיד אנשים ביחד, לעומת זאת עונג זה לגמרי אינדיבידואלי. אדם, טוב, אז אני כתבתי פה בזה, איפסה דיקסט, אתה אמרת, אבל הרב אמר, נו, אז כנראה ככה, אבל מאיפה לך? זה קטגורית, זה כאילו, ועכשיו אדם צריך, לוקח בן אדם שאולי הוא מרגיש פתאום שמחה בגפו, יוצא לסוח, זה גם לא בסדר, ו... ואז הוא אומר לעצמו, רגע, אני לא בסדר, כי צריך ככה וככה, כי הוא, כי... בעצם באיזשהו מקום יש פה איזה קביעות קטגוריות. עכשיו אני חושב על זה שבעצם מה שהוא מדבר פה על ההמון המוסעת זה בעצם מה שהוא עושה. כלומר, הוא קובע כל מיני קטגוריות וקורא לאנשים לוותר על הבחירה החופשית שלהם ובעצם להסכים ללכת עם דעתו. הבירור הוא בעיה. וכל הבירור פה בעצם הוא מראה שבעצם גם לפי שיטת בית הלל, גם לפי שיטת בית הלל, בסופו של דבר אסור לשמוח ואסור להתענג, ובעצם כל המגמה פה, כל הדיון פה הוא מאוד חתרני, כי הוא בא בעצם בסופו של דבר להראות שהרב קוק גם היה אומר את מה שהוא אומר. זאת אומרת, אם אנחנו טוענים רגע, אבל הרב קוק זה מרחבים, מרחבים מבטא נפשי, איך אתה יכול לצמצם את זה למקום הזה? איך אתה יכול להגיד שהרב רוצה לצמצם, והוא שאמר שהבחורים המתעמלים והשמחים בקפיצתם וכו וכו? אז הוא רוצה להראות מתוך הדיון התיאורטי של הרב ובית הלל לבית שמי, שהרב ניסה לרדת להבין את דעת בית הלל לבית שמי בנושא הזה, הוא הולך לגזור פה בעצם נגד הרב, נגד הפתיחות של הרב, ולהגיד שזה שצריך, שאפילו הרב היה מסכים, אפילו היה הרב חושב כאן כבית שמי, כפי שבית הלל חזר להורות כבית שמי. יש פה דברים מאוד מתוחכמים. טוב, הוא ממשיך פה, אני מדלג על כל הדברים שהוא מדבר על המחלוקת בית הלל ושמי, כי מה שמעניין אותי פה להתמקד זה באמת בהלכות ציבור, שהרב טאו גוזר מהדברים של הרב קוק, שדברי הרב קוק נאמרו כדי לפרש סוגיה בשס, ולאו דווקא להגיד פה הלכות ציבור, הלכות ציבור אומר במקומות הרבים אחרים. אבל פה הרב טאו בעצם בא לגייס, הוא כאילו בא להראות שהרב, שדעתו המצמצמת, גם הרב קוק היה מודה לו פה. כביכול. ואז הוא מביא ציטוט פה, בשעה שהדורות מקולקלים, וצריך לסעדם בדרכי התורה, להורותם בדרך השם הטובה והישרה, צריך שתהיה ההשקפה של המדריכים הקדושים, פונה תמיד אל התורה. מקור אחד רק משם לשאוב. אנחנו לא צריכים שום סיוע מבחוץ, ושום סיוע מבחוץ לא ידע איך להניג את עם ישראל. רק לשאוב ממקור התורה את העצה ואת התבונה, והדרכת החיים והוראת הדרך. כלומר, כל המהלך של, יותר מזה, קודם כל, הדור מקולקל. אז בשעה שהדורות מקולקלים, אז אנחנו צריכים את דרך התורה. ושוב, דרך התורה במובן של תורה כאנטיתזה לבירור המציאות פה. כי לא להסתכל החוצה, אנחנו לא צריכים לא פסיכולוגיה, לא סוציולוגיה, לא פילוסופיה, לא אקדמיה, לא כלום, אנחנו צריכים רק תורה. וכל הזה מבחוץ, הוא בעצם רק מבלבל. עכשיו, קטעתי פה איזה הערה, מה קטעתי בהערה? זה באמת מהלך נפלא, שהרי אסכולת הקו הכניסה את קאנט ואת הגל ואת הרומנטיציזם הגרמני במלוא עוזו. אבל מאחר והם משמשים כדי לפרש את התורה, אז מדובר בתורה. ואז אפשר להשתמש בפירוש של הרב כדי לחזור לצד המעשי של התורה, ללא הפירוש. כלומר, בשורה התחתונה, יש כאן אפולוגטיקה המשתמשת בדברי הגובה כדי לומר, חביבי, אל תמלא שחוק פיך. ש"ס למדת? מצווה קיימת? חיים דתיים במלוא היקף? תוך התעלמות ממה נשתנה, בתור מודה חולפת. כלומר, יש פה, זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו לא צריכים שום דבר חיצוני כדי להגיד לנו את ההדרכה, אבל למעשה, הרי כל הגותו של הרב טאו אפשר להראות את המקורות הטבטונים שלה. כמו שאני אומר כל פעם, אפשר להוציא את היהודים מגרמניה, אי אפשר להוציא את גרמניה מהיהודים. אבל, מאחר והוא מגייס את כל הדברים האלה לתורה, אז עכשיו הוא אומר, אני לא צריך שום דבר, הכל רק תורה. אבל שוב, מה זה הרק תורה הזאת? איזה תורה? איזה תורה הוא מדריך? ופה הנקודה. כי הרי התורה, באמת יש לה כל כך הרבה דרכים. אני, כפי שתמיד אני אומר, ליבוביץ' והרב צבי יהודה יכולים להתפעל באותו בית כנסת מאותו סידור. אבל הרב צבי יהודה יגיד על ליבוביץ' שהוא אפיקוירס מקיים מצוות, ולייבוביץ' יגיד על הרב צבי יהודה שהוא יודו נאצי. אז אז איפה הם נפגשים? נפגשים במעשה, אבל המעשה ניתן להרבה פירושים. אז שאתה אומר תורה, וזה כאילו מין מושג מופשט סגור, שכולם מבינים מהו, אתה אומר תורה, זה ברור מה זה תורה. זה לא ברור מה זה תורה. כי התורה של הרב טאו זה לא התורה של לייבוביץ'. התורה של לייבוביץ' זה לא תורת חב"ד, תורת חב"ד זה לא תורת ש"ס, תורת ש"ס זה לא תורת ברסלב, זה לא תורה ליטאית. יש פה את המעשה, את המעשה התורני, ויש פה את ההגות שמסביב. וההגות הזאת יכולה להיות החל מהגות מיסטית שהיחיד מתעסק בדרכים להתעלות, וכלה בתורה מדינית פוליטית, רוויית מסתמה כלפי כל מה שהוא לא שייך לבית המדרש שלנו. והכל זה תחת הרובריקה של תורה. אבל מה הפנים? ואז הוא אומר, ערכי החיים ונורמות החיים והעקרונות של החיים ועקרונות המוסר, איפה הם נקבעים, אומר הרב טאו? רק בבית המדרש. ושוב, אני אומר, בבית המדרש הפרשנות הגרמנית של אנשי הקו. וראו פרשיית הבחורילות. זאת אומרת, כן, מה בית המדרש הזה? מה בית המדרש הזה שהרב טאו מעמיד אותו במרכז? זה בית המדרש על פי הפרשנות של הרב טאו. כבר אמרתי את זה. ואז אני עכשיו ממשיך לקרוא. אמנם אם יצרף לזה אדם גם כן השקפה, הוא ייקח גם תורה ויצרף לזה דעות מהתורה, ויצרף לזה גם סברות חיצוניות של מנהגי עמים ותרבויות וחוכמולוגים, כל הפרופסורים של סוציולוגיה ואתיקה. אם יצרף לזה אדם גם כן השקפה מצד מציאות החיים המקולקלים בשוק, בזה ישחית הכוונה. הכוונה של עם ישראל, את הכוונה של הדרכת החיים של התורה. כלומר, אם אתה פונה החוצה, עם כל הפסיכולוגיה וכל הסוציולוגיה, אז אתה פשוט חוטא מהמסלול. כי מה האדם כבר יכול להבין? מה לך? מה הסוציולוגיה יכולה להבין? מה הפסיכולוגיה יכולה להבין? זה שאנחנו כבר, האנושות כבר כמה עשרות, אולי כבר בעצם יותר מ-100 שנה, עסוקה בלחקור ולהבין איך היצור החברתי עובד, איך האדם עובד, איך האנתרופולוגיה, איך העמים, איך הדתות. יש תסיסה ויש מפעל עצום של ניסיון להבין, של אנשים שבכנות רוצים להבין מה זה הדבר הזה שנקרא בן אדם. ומבררים את זה. כל הבירורים האלה הם עורב הפרח מבחינת הרב טאו. יש קו, הדברים ברורים, אין לי אלא תורה, על פי פרשנותי המיוחדת, הנבדלת כמובן מהכתות אחרות המחזיקות בתורה, במרכאות, וכו'. והרב טאו אומר, הוא חוזר פה שוב, המודל הזה של ההמון וברי הידע, ועכשיו הוא אומר, לא החולה יקבע, הרופא יקבע. ומי הרופא? הרב טאו. ומי הוא החולה? כל מי שלא בדעתו של הרב טאו, הוא החולה. כמובן, שוב, כמובן המודל הרפואי פה הוא מאוד בעייתי, שגם זה כבר עבר שינויים בדורות האלה, אני חושב שאני מעיר על זה פה, שיש פה יחסי סמכות קלאסיים. כלומר, הוא לא שמע על גופנו עצמיותנו, כמובן, זה חלק מהמהפכה הפמיניסטית, שבאו אנשים ואמרו, רגע, אבל מה זה כל הממסד הרפואי הזה שקובע מה, איך? אולי אנחנו גם צריכות להבין את הגוף שלנו, אנחנו צריכים לדעת איך זה עובד, אולי הרופאים לא תמיד רוצים את טובתנו, הרופא יקבע, ורגע, כשעשו לובוטומיות לאנשים חולים, חולי נפש, בשנות ה-50 בארצות הברית, הרופא קבע, זה בסדר? אז מה, שהרפואה כל הזמן משתנה וכל הזמן מברר את עצמה? אז מי זה הרופא? הרי הרופא בעצמו כל הזמן מפתח את דעתו. הרי עד שנת 65 כולם חשבו שהעישון עוזר לבריאות, ועד היום העישון בעולם הדתי הוא מאוד גבוה, כי החפץ חיים כתב שזה טוב לפעולת המעי וכן הלאה. אז מה? אז עכשיו תגיד, נשמרתם מאוד נפשותיכם ותאסור את העישון, אבל הרפואה בררה את זה. זה אחרי שהרפואה בררה, אבל היא בררה את זה, היא לא ידעה את זה קודם. אז גם הרופא, מה זה הוא קובע? הוא עושה בירורים. הוא עושה בירורים, וזה גם משתנה כל הזמן. אבל פה, המברר, או המדומה של הרופא, הרב טאו, שהוא כביכול הרופא, אז הוא פה במקום אחר, הוא לא במקום בירורי, הוא במקום קבעני. ומה שלקח פה מהמשל והנמשל, זה את יחסי הסמכות. אתה הפציינט, אתה תשב בשקט, תן לרופא לדבר. אתה לא סמכות. אתה לא יכול להיות חכם על עצמך. אני אהיה חכם עליך. הוא מביא מהרפואה. אתה לא יודע את אנזימי הכבד שלך. הרופא יודע את אנזימי הכבד שלך. והרב טאו יודע את אנזימי הכבד שלך. ככה זה עובד. זה פשוט... איך הכל חוזר למקום הזה של הסמכות, של למי, מי האופטוריטה. אז הוא אומר ככה, עוד פעם הוא חוזר על זה, תסתכל על חוכמת התורה, כלומר על חוכמת תורת הרב טאו, ורק היא מוליכה לדרך הישרה, ורק בזה צריך להסתכל, ולא החוצה, ואל תראה מה הפרופסור הזה אומר, או מה החכם הזה אומר, או מה הפסיכולוג, או מה הסוציולוג. כלומר, כל האויבים הטבעיים, המתחרים על הנישה של הבנת וברור הדרך האנושית, כל אלה, אל תסתכל עליהם, אל תשמע להם. מה שחשוב זה שבעצם תקשיב למה שאני אומר לך, ותקבל את סמכותי. וכמובן, זה במונחים מאוד עומק חוכמת התורה שכולל את הכל, שהיא מוליכה לדרך הישרה והנכונה. מה כתבתי בו הערה? משל. כלומר, אני יודע מה הדרך היחידה הנכונה, ומחר, ואני יודע את זה, אז זה הדרך העמוקה והחכמה והטובה, ולכן אל תקשיב לשום דבר אחר, כי זו הדרך, זאת אומרת, סגור פה. ואז הוא מתחיל להביא, עכשיו הוא מתחיל לעסוק בנושאים המיניים, שמעסיקים אותו רבות בהמשך, ואז הוא מדבר פה על פולימורה, פולימרה, קורא לזה. הוא מתכוון כנראה לפוליאמורה, והוא קורא לזה כל העצות הנבערות והמושחתות המזוהמות שנותנים היום, עצות בלעם נותנים לנו. אז שוב, אז מי אמר שפוליאמור אז דבר טוב? אף אחד לא אמר את זה. יש כאלה שטוענים את זה. זאת אומרת, והתרבות מבררת היום את הדברים הקיצוניים האלה, כי זה חלק ממה שקורה בדור הזה. שכל הדברים הישנים התפרקו ועכשיו יש ברור. אז לי ברור לגמרי שפוליאמור אז דבר קשה מאוד ובעייתי מאוד, ויש הרבה מאוד מחקרים פסיכולוגיים שמראים על ההתפרקות של האישיות דרך הדבר הזה, שזה דבר שהוא לא ראוי, שהוא דבר פוגם, והוא גם פוגם בהרבה דברים אחרים, פוגם בכל מה שאנחנו קוראים היחסים בינו לבינה, יחסי חברות, יחסי ידידות, יחסים... זה פוגע בהמון ממדים אנושיים, אני לא נכנס פה בכלל עכשיו לשפוט את הפוליאמור, זה לא הנקודה. הנקודה היא פה... שהוא לוקח את נקודת הקיצון הזה, של דעה כוזבת, לטעמי כוזבת, ומשתמש בה כאמצעי להגיד, שומו שמיים, תיזהרו מהמציאות הזאת, זה הכל שחיתות וזוהמה ובלעם. אבל הבלעמיות הזאת זה לא איזה מחשף רע שבא עכשיו לעשות לנו מניפולציות, אלא זה בירורים שאנשים עושים, והם גם טועים. אני חושב שאנשי הפוליאמורה טועים טעות חמורה וקשה, פסיכולוגית, רעיונית, זה דבר ממש גרוע. אוקיי, בסדר, אבל הבירור הוא נעשה במרחב ציבורי פתוח, שבו אנשים יכולים מתוך בחירתם החופשית לברר את הראוי ואת האינו ראוי. הוא בא ממקום אחר לגמרי, הוא בא ממקום של הכל זה בעצם בלעמיות, המחשף הרע שמשפיע ומשחית אותך ומזהם אותך ולמעשה הכל תיזהר מהקלקולים. זה בסופו של דבר עמדה שנותנת ממך את הבחירה ואומרת לך, אברהם, אל תלך לשם, כי יבוא לא זאב, אלא בלעם יעשה הם. כלומר, הפחד מהמציאות, הפחד מה שהרב קוק, מי יגורו לנו מוקדי עולם, מי יגורו לנו, זה הפחד הגדול, מתוך הפחד הזה, והפחד הזה יש לו שורשים מיניים חזקים, אנחנו נראה את זה בהמשך, המיניות מאוד מאוד מעסיקה את הרב טאו, והמיניות הבלעמית, וזה תופס את מרכז הבימה. כל החברה האנושית נשפטת על פי הנקודה המינית, על פי האקספרימנטים המיניים שאנשים עושים היום, על פי ההתפרקות הכללית של המבנים המסורתיים. הכל נשפט על זה. וכל המורכבות של החברה שבעצם היא מבררת לעצמה לנוכח שינויים דרמטיים שחלו במציאות, שהם שינויים שבהחלט אפשר לראות בהם יד השגחה, כל החברה עסוקה באקספרימנטים, שלא כולם טובים, אבל יש שם מקום של בחירה, יש שם מקום של בירור, והמקום הזה הוא ניטל, וחוזרים לאיזשהו מודל קמאי של טומאה וטהרה, מחשף רע ומחשף טוב, שטיפת מוח, הכל זה כישוף, מפילים עליכם שטיפת מוח, יזהרו לכם, ילכדו אתכם בשטיפה. זה הכל מונחים מאוד גנוסטיים, מאוד של סכנה מאיימת על על העם. אוקיי, בוא נראה. זה אומר, אל תבעלו. אומר, אל תיפול, אל ייפול לבבכם, עם הנורמות בחוץ שונות, וכן הלאה. כי הוא בעצם אומר, התורה לשון הוראה, מורה על החיים, ואיך העולם צריך להיות. כלומר, כי צריך לדעת שמין השם רוממה, ואיך שהחיים צריכים להיות בצביונם על פי תורה, שרוחה הולך בבית המדרש, כך יקבלו ישראל את החיים, וכך יתקיים הדבר באומה. אוקיי. עכשיו הוא מגיע באמת לנקודה באמת הליבה של העניין פה, המרתק, שכשאנחנו שואלים את עצמנו, מהי אסכולת הרב טאו? מהו הקו? אם כך, אנו מגיעים כאן ללב העניין. מה שבחוץ, אל תשמע לו. כל החוכמולוגים, פסיכולוגים, סוציולוגים, הכל זה הצד בלעם. אתה צריך להקשיב רק לדברים הפנימיים. ומה הם הדברים הפנימיים? למי אתה צריך להקשיב? עכשיו, הנה, סימנתי את זה פה בכחול, כי זה כל כך מרכזי פה. פה אנחנו נראה את לב ההתהוות של קאט. מה הוא אומר? יש ברית על סגולת ישראל הפנימית שמשותפת לכולם. זה אומר, זה הגישה הרגילה, חב"ד מחזיקים בזה, שבכל יהודי יש את הניצוץ היהודי, ויהודי, אף על פי שחטא, יהודי הוא, כלומר, הרעיון היסודי הזה, שגם כשאנשים מתנהגים בצורה הכי רחוקה מדרך תורה, כן, אומנות קונספטואלית בתל אביב, עדיין יש בהם את הניצוץ היהודי, אבל יש בעיה, כי אם ככה תגיד, אז מה תגיד? שמה, כל עם ישראל קדושים תהיו? קדושים תהיו, לא קדושים הם. הרי אי אפשר ככה. אז הוא אומר שאחרי הדבר הזה יש עוד ברית. יש ברית פנימית של לומדי תורה והחיים את התורה וכל חיים סביב התורה. והם הלב. והם כלל ישראל האמיתי שבפועל. כלומר, ממש הרעיון הקלאסי של הנצרות שאמרה אנחנו ישראל האמיתי ורוס ישראל. פה אנחנו רואים אצל הרב טאו בתארתו שרק מי שהוא לומד תורה בשיטתו, באסכולתו, רק הוא כלל ישראל האמיתי בפועל. כלומר, זה שיש פרח מלבלב, אי שם בלב, בסדר. זה כל אחד יש, אבל הליבה, הלב של הדברים, הישראל האמיתי, זה רק האנשים בבית המדרש. ואיתם הם. והם יהיו עיקר האומה. מי יהיה עיקר האומה? אותם שרידים הולכים בתורת השם, שמכריעים את החיים על פי הדרכתה של תורה. כלומר, שוב, שימו לב, אסור לקרוא פה תורה כפי שהוא מציג אותה כמשהו זה, כי הוא לא. זה לא כל תורה, זה תורת הרב טאו. אתה לא יכול לבוא פה עם תורת ברסלב, תורת ויז'ניץ, תורת הליטאים, תורת השסניקים, תורת החבדניקים, תורת וכל הדברים היהודיים שבאים בשם תורה. כי תורה היא נתונה להרבה פרשנות, כן, מה לעשות, ויש כל מיני השקופס. לא, זה רק ההשקפה הזאת. וההשקפה הזאת, אסור שמשהו בחוץ ישפיע. לכן כל הנכנס ייכנס ולא יצא. אז רק מי שכל האוריינטציה שלו, וכל המנטליות שלו, והקונספציה שלו, והתרכזות שלו, אומר הרב טאו, זה יהיה להעמיק בתורה, לשאוב מהתורה, ורק מהתורה את האמת ואת הדעת, לשאוב רוח דעת מבית המדרש, הוא יהיה במניין. טוב, אז אני הערתי פה הערה. טוב, האמת היא שזה כבר מעריך. בוא נעשה אחרת. בוא נתחיל מפה, נתחיל שוב את השיחה הבאה, נתחיל מהמקום הזה, של באמת התיאור של ישראל האמיתי פה, כן? שרק מישהו בבית המדרש של הרב טאו הוא בעצם ישראל האמיתי. כל השאר יש להם כל מיני ניצויצס שהוא אמר שלא צריך ללקט. והם כנראה שבועים בתומעת הקוסם הרשע בלעם.